ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2-1-2-1-2-1-2
כן, בוקר טוב, בוקר טוב. מה קורה?
בוקר, הכל בסדר, הרוב, חלק, קטן.
יש לנו שעתיים.
רק התחיל.
כן. האמת שזה קצת פחות משעתיים.
פתאום תוכנית ארוכה מדי?
כן, תראה, עכשיו 9:05, עד נגיד 10:55, זה 10:50.
בסדר, יש פרסומות פעמיים.
יש פרסומות, 10:40, 10:00 חדשות, זה. בסדר, נו. אוקיי, דיווחי תנועה. כן, משהו...
שיר.
בדיוק, קיצור נשאר 15 דקות.
שזה גם לא מעט.
נכון. מה, מה, מה חדש בפיך, ססון?
בסדר, ססון, אפרופו ססון, לא השתגעתי אתמול מהשיר, חייב להודות.
איזה שיר?
זה לא, לא קורא לו ססון?
איפרם.
ססון... אבל היה שם ססון, אחד השמות, לא?
כן, ססון, איפרם, שאולוב.
כן, אני, בדרך כלל אני זורם מאוד עם המוזיקה שלך, דווקא פה.
אולי הייתי סטרי.
הבנתי, אז כנראה אני באמת פסה.
כן, משהו פסיכי. אולי אני אשים לך עוד שיר שלו היום, תתחיל לזרום.
לא, יודע, אני הייתי צריך להזכיר את זה עכשיו.
אתה מבין מה אני אומר?
תתניע, תתניע, נו.
אני יודע, בוא נדבר על עינת גז קצת, אני יודע.
עינת גז, אני הרי הבוקר ראיתי את זה. וצייצתי.
מה צייצת?
שאם הפרטים נכונים, אני לא מכיר את הפרטים, לא ראיתי אתמול חדשות בכלל, מישהו שלח לי היום את האייטם בטוויטר של עמית, אז זה חמור מאוד, ומביך ומבייש. אבל אנשים לא מבינים על מה אנחנו מדברים, אז או שאתה רוצה, אם זה...
תראה, מה שאני הבנתי מהסיפור של עמית, זה שאיזה עיתון רצה לעשות עליה איזשהו תחקיר.
לא בארץ, עיתון חוץ.
פייננשל טיים, משהו כזה...
כתבה שלילית באיזה עיתון חוץ כלכלי.
כן, אבל לא סתם איזה פרייר של עיתון, איזה משהו רציני. ואז היא אמרה, תשמע, יש לי בני משפחה חטופים בעזה, וכל פרסום שעכשיו של השם שלי מסכן את החיים שלהם. ואז התברר שאין לה לא קרובי משפחה בעזה, ואף אחד לא אמר לה כזה דבר, ואז התחילה להגיד, זה המלל אמרו לי, בדקו במלל, זה לא המלל, אמרה משרד הביטחון, זה לא משרד הביטחון. קיצור, המציאה איזה סיפור, שבעצם תחקיר עליה יסכן כרגע איזה קרובי משפחה אלומים שלה, שחטופים כרגע בעזה, באמת סיפור הזיה.
Business Insider קוראים לה,
אוקיי.
זה. ושוב, כפי שאמרתי, אני לא דיברתי איתה, אני יודע את זה על הסיפור הזה חצי שעה, שאגב לא הייתי פותח איתו לא את התוכנית הזאת ולא שום תוכנית, בסוף היא בן אדם אחד שרוב האנשים לא מכירים, אבל אם זה נכון והיא ניסתה והיא השתמשה במטלה כזו, זה מבייש.
כן, תראה, הרב ניר בן ארצי אומר שכל מי ששותף עכשיו בהתנפלות על נתניהו בזמן מלחמה ייפול. ואני רואה שלאט לאט אתם מתחילים ליפול אחד אחרי השני. כן? כאילו, זה דברים פשוט לא יאמן מה שקורה. אבל בסדר, בוא נמשיך, בוא נראה מה קורה.
על סמך מה כבוד הרב אומר את זה?
הרב ניר בן ארצי הוא רב שיש לו כוחות ויכולות. הוא אומר הרבה דברים ש...
איפה הוא היה בשבעה באוקטובר?
הוא חזה את זה מראש, הרבה לפני.
אז למה בעצם זה קרה? למה זה לא קרה? הרי יש לכם סייעת הדשמי, אתם כל הזמן טוענים. למה הדבר הזה לא קרה אצל בנט או לפיד? תאר לעצמך, אני כבר לא הייתי פה אם זה היה קורה אצל בנט או לפיד.
תחשוב שזה היה קורה אצל בנט ולפיד, ואז היינו צריכים עכשיו להתמודד בסיטואציה הזאת שבנט ולפיד, או בכלל לפיד, ראש ממשלה. איזה מצב היינו נמצאים.
מי היה מאמין? ואז היינו צריכים לקום לבוקר שבו הבן של השר לביטחון לאומי, אחרי שהשר לביטחון לאומי עצמו אתמול מתנף בוול סטריט ג'ורנל את הנשיא שכרגע נאבק בכל כוחותיו להעביר חבילה של 14 מיליארד דולר סיוע חירום לישראל, והוא כותב לו בוול סטריט ג'ורנל, ג'ורנל שהוא תומך בחמאס, אז הבן שלו שובאל,
כן,
הבוקר, אני לא יודע אם שמת לב כי הוא כבר הספיק למחוק, מצייץ של ביידן יש אלצהיימר. עכשיו, אתה לא, אתה מבין? אפילו, ידעתי שתצחק, כי יש לך חוש הומור בסוף.
כן.
אז להעלות את המודעות לאלצהיימר, כותב שובאל בן גביר.
כן.
וזהו, ואני בסוף אני באמת חושב שבכל מה שקשור לשיעת, שיעת הדשמיה, תצטנעו קצת. הייתה לי היום שיחה עם מה שנקרא גורם צבאי בכיר, לא בכיר דווקא, מישהו מהשטח. שסיפר לי שבאמת יש לנו כמה הצלחות יפות מאוד בדרום, ושבאמת כמו שפורסם אתמול היינו כבר היינו במנהרה שעל פי הערכות, ואני לא יכול להגיד למה, חבר יחי היה בה לפני משהו כמו 10 ימים שבועיים, אז אני, והוא אומר, אבל זה לא אומר שנביא אותו, זה יכול לקחת גם עוד שנה, אז אני אומר לו, למה? למה? בוא, אולי זה, קצת מזל, טיפלו עכשיו בפעם בעל המנהרה שהוא נמצא, אז הוא אומר לי, ופתאום זה נפל עליי, מזל אין לנו מהשבעה באוקטובר בכלום. הכל, 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 כל מה שצריך היה להשתבש, החל מהמחדל עצמו, אבל עזוב את המחדל, אז זה כבר דיברנו. הכל, והמסכנים האלה שברחו אז ירינו בהם בטעות, והמבצעי חילוץ, חוץ מהורים מגידיש, לא צלחו, ואין לי שום טענות לאף אחד, זה בלתי אפשרי, מבצעי חילוץ בסיטואציה הזו, וכלום, באמת, כאילו, עדר ענק, עדר, זה לא עדר, זה להקה ענקית, של ברבורים שחורים נפלו על עם ישראל, דווקא במשמרת שלכם. הגוש האמוני, לא? איך קראתם לזה?
תראה, אמרתי לך שברוך השם, השם עשה את זה שאנחנו נאלצים להתמודד עם מצב קשה כשנתניהו הוא ראש הממשלה שלנו. ולא יאיר עוד רוממותו, בעל הניסיון, בעל התניה, יאיר לפיד, כן? בוא, כאילו, השם, באמת השם ברך אותנו, סייעתא דשמיא הייתה לנו שזה לא קרה במשמרת שלהם והיינו צריכים להתמודד איתם, כן? שאין לו מושג מימינו, אין לו מושג משמאלו, הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא כל דבר אומר דבר והיפוכו, באמת אין שום דבר קוהרנטי במה שהוא אומר, ואין שום דבר קונסיסטנטי במה שהוא אומר, והכל זה איזה בליל של שטויות ואיזה תפוקות של סקרים וסקרי דעת קהל וכל מיני דברים, זה באמת חרטוטים, שזה באמת סייעת הדשמה הגדולה מאוד, זה דבר ראשון. דבר שני, תשמע, לא יודע מה הקצין הזה אמר לך, אבל צהל עושה עבודה נהדרת.
נכון.
צהל עושה עבודה נהדרת.
מ-day one, זאת אומרת, מ-day one, מהשמונה באוקטובר, לא, ב-7 באוקטובר.
מהתמרון, מאז שהתאפס על עצמו, שתראה, נכון? בשבעה באוקטובר היה הרבה בלגן, ואנשים לא, חירפו היה... את נפשם.
מה זה היה בלגן? השבעה באוקטובר קודם כל היה חידלון מטורף של שעות ארוכות שהצבא לא
נכון.
הגן על... אבל זה היה אחד הימים עם הכי הרבה גילויי גבורה.
בסדר, גבורה יש כשיש מחדלים, בסדר.
נכון, נכון.
אוקיי.
אז זה לא חלקם, שאתה... חלקם של אזרחים, כן, לא...
בסדר.
לא...
זה לא שעתו היפה של צהל מבחינת תפקוד שלו, בוא, כן? אבל מרגע שהמכונה התאפסה על עצמה, היא עובדת יפה מאוד. שיתוף הפעולה הצבאי של להכיר, שריון, חיל אוויר, תותחנים, מי שאתה לא רוצה, הכל, מודיעין, הכל עובד יפה מאוד, גילויי גבורה, מחשבה מראש, עושים דברים, כל הפרוצדורה עובדת כמו שצריך, כן, הלוגיסטיקה, החימוש.
אל תיקח אותי לפרוצדורה.
כל האירוע מנוהל טוב, קוראים להם את הצורה, מנצחים, תעדכן את קושמרו שאנחנו מנצחים, כן?
קושמרו הראשון שיודע שאנחנו מנצחים, הוא עשה איזה 96,000 כתבות.
כן, רק שהוא אמר השבוע, למה לא מעדכנים אותנו שאנחנו מנצחים? למה לא מעדכנים? אז הנה אני מעדכן אותו, קושמרו, אנחנו מנצחים. אמנם אצלכם בתבלה 12 יש עושים קצת דיפרסיה, כן, עושים דאון למצב שבו אנחנו נמצאים, אבל אנחנו מנצחים. אפילו הוול סטריט ג'ורנל, המכונה וול סטריט ג'ורנל, כן, כתב שאנחנו, כאילו, בואו אני אדכן אתכם שאנחנו מנצחים, לעומת התקשורת, והוא דיבר גם על הישראלית וגם על הבינלאומית, שעושה דיקוניזציה של הסיטואציה. אז אני מציע לכל המדכאים למיניהם, תתעודדו. אנחנו מנצחים, אנחנו קוראים להם את הצורה, הכל יהיה בסדר, אנחנו לא מפסידים, כמו שאתם חוזרים מדי פעם ואומרים, אנחנו לא באיזה מצב קשה בזה, אנחנו פשוט קוראים להם את הצורה, ואגב, מי שנמצא ברשתות החברתיות של הערבים, רואה שהם על סף שבירה, שזה דבר נפלא, והם מפמפמים את התמונות שלהם בעירום, עם תחתונים, מושפלים, מחפשים אוכל, פליטים, פליטות, נקבה, מה שאתה רוצה, סינואר כמו שפן, סינואר כמו אכבר, כל האירוע הזה, לדכא אותם, להשפיל אותם, לנקום בהם, לפגוע בהם, לרדות בהם, זה המצב, זה מה שאנחנו צריכים, כן, עם כל הכבוד להג, היה פה איזה שבוע שבו פתאום מישהו אמר המלאק, מישהו אמר על הפלסטינים המלאק, אוי אוי אוי, איך אמרתם, וטורי אמר, וסעדה אמר עליהם שצריך לחסל אותם, אוי אוי אוי, מה קרה לנו, איזה ברברים, אז הנה אני אומר, הם המלאק, בסדר? וכתוב, וזכור את אשר עשה לך המלאק, לא תשכח, תודה רבה, בוקר טוב. עכשיו אפשר להתחיל. שקוייך לכל העוסקים במלאכה.
כן, בעודו מצווח המלאק, איתמר בן גביר מתנצל, שובאל בני אהוב לי מכל, אבל הלילה הוא עשה טעות חמורה בציוד שאני מסתייג ממנו עמוקות. ארצות הברית של אמריקה היא ידידתנו הגדולה, והנשיא ביידן הוא ידיד ישראל, גם אם יש לי מחלוקת. לאן, מה, איפה טעינו שבן גביר מודיע שיש לו מחלוקת עם ביידן, וזה מעניין מישהו?
לא, יש לו מחלוקת עם בנו.
אין שום מקום חלילה לסגנון מזלזל. כבוד לבריות זה א' ב', כי בן גביר הוא אחד ממובילי הז'אנר. כך אני מחנך את ילדיי. זאת אומרת, לבריות, בהנחה שהם לא ערבים. מתנצל על דברי בני, אז בסדר. ומחצי משפט על אותה סייעתא דשמיא, שהרגע אמרת, איזה מזל שלא לפיד. נשמה, ראש הממשלה באסון הזה היה נתניהו. לאן שלא תפנה, איזה תירוץ שלא תמציא, איזה התפתלות צוקהרה מרהיבה של לא יודע, לעינת גז אפילו לא תשנה את זה. הוא הראש, הוא אחראי, ואנחנו למדנו את זה ממנו כמובן, מה שהוא עשה לאולמרט שהיה חודשיים ראש הממשלה במלחמת לבנון השנייה. אז בסדר, צריך להתרגל לזה שאין סייעתא דשמיא אצל חבורת המופרעים שמנהלת אותנו עכשיו, אבל תרשה לי להשמיע משהו שאתה תאהב. אני רואה את הקמפיין שלכם, שכחתי לשלוח לשר את הסרטון שלך אתמול, אפרופו אנחנו לא נגד המשפחות של החטופים, אבל אני דווקא רוצה
לשלוח לכם. שלח לו.
אז זהו, יש מחר גם יום, יש יום.
למה לא?
יש יום מחר.
תשמיע מהטלפון.
יש מקום, לא, זה ארוך, האמת שצריך לערוך את זה, זה ארוך מדי. אז אני רוצה לשמיע לך את רופסי האולפנים האלה, את התבוסתנים האלה, בזמן אחר. זה ה-18 באוקטובר 2011, למה אני זוכר את זה? יום שחרורו של גלעד שליט, כי זה יום הולדת שלי. ותשמע, אני קורא לזה רופסי האולפנים.
שלום לכם וערב טוב, זה היה יום מרגש במיוחד ומיוחד במינו, יום שבו התאחד עם שלם, אולי נגיד עם שלם כמעט, אפרופו הסקר שאנחנו נציג לכם עוד מעט, התאחד סביב אחד מבניו שיצא ממש מחושך לאור, והערב עכשיו גלעד שליט בבית עם משפחתו אחרי ארוחת ערב.
פסטה ושניצלים.
זה קורה אחרי 1941 ימים בשבי,
זה מה שאשכנזים אוכלים אחרי 5 שנים בכלא
במצפה הילה,
פסטה ושניצלים
שלום ורמלה.
טוב, למי שלא הבין, זה ינון מגל חברנו.
לא, אתה מבין, כאילו אשכנזי יוצא, אשכנזי יוצא מהכלא,
חמוד כזה, ראיתי אותך אתמול, באמת מתוק, זה רק לחבק. איך קוראים לזה, איך אומרים ביידיש, צוקר?
צוקר זה סוכר,
נכון? לא, חתיכת סוכר, צוקר פושקי, יש כזה דבר, לא, זיסה לזה משהו אחר, שר.
אבל מה זה מוכיח שאני דיווחתי בהתרגשות על זה שגלעד שליט יצא מחשיכה לאורה? מה זה מוכיח?
קודם כל, זה לא מוכיח כלום.
נו.
השני, זה סתם קטע נוסטלגי לראות אותך בסוף, בוא נאמר, היום אתה אומר דברים אחרים בטלוויזיה, לא על גלעד שליט אחד.
גם היום כשהם השתחררו הזה, וגם כשהם השתחררו בלג הקודם, אני שמח עד מעל הראש שהם משתחררים. מה הקשר? מה הקשר?
סוקר פושקה, הנה, בבקשה שלחו לי.
גם אתה, כשגלעד שליט השתחרר, שמחת, ואמרת, היום אני שמח, נכון? כי אין מה לעשות.
אבל אני לא מוביל היום קמפיין הפוך.
אני גם לא מוביל היום קמפיין. קמפיין הפוך.
עכשיו...
אני לא מוביל קמפיין הפוך, אני רק חושב שמה שישחרר אותם זה הפעילות הצבאית שלנו.
בוא נדחה את הריב הזה שבו אני טוען, ואני ממשיך לטעון שאתם פשוט מסתערים עם כלשונים על המשפחות של החטופים, ואתה אומר שלא, לעוד רבע שעה, כי אני רוצה להשמיע לך, לסיום, עוד מישהו שמדבר על העסקה הזו, אחד שעכשיו לא חושב שצריך לעשות שום דבר בשביל להביא 136, תראה איך הוא מסביר את מה שהוא עשה, 1,027 מחבלים, 450 מתוכם רוצחים כבדים, כולל סינואר, על חייל אחד, קראתי לזה, הגענו להסכם מצוין.
ליבי עם משפחות נפגעי הטרור, אני מבין את סבלם ואת מצוקתם, כי אני אחד מהם. אבל מנהיגות נבחנת ברגעים אלה, ביכולת לקבל החלטות קשות ומצוקות, אבל נכונות. אני מאמין שהגענו להסכם הטוב ביותר שניתן להשיג בעת הזאת, עת של סערות שפוקדות את המזרח התיכון. אינני יודע אם העתיד הקרוב יאפשר לנו, או היה מאפשר לנו, להשיג הסכם טוב יותר, או הסכם בכלל. וייתכן מאוד שחלון ההזדמנויות הזה, שנוצר בנסיבות הזמן, ייתכן מאוד שחלון ההזדמנויות הזה היה נסגר.
אגב, וזה לא שאני יודע מה אני הייתי עושה, אני אומר שוב, בצניעות ובהתגמדות, שההחלטות פה הן ענקיות, מטורפות, לא מקנה ממי שצריך לקבל אותן, לא יודע איזה מחלטה הייתי מקבל, אבל ה-136 נמצאים בסכנה הרבה יותר גדולה, בדיעבד אנחנו יודעים, ממה שנמצא אז גלעד שליט, מה גם שהחמאס, כמו שהרגע ינון אמר, מוכה, מושפל, אין לו יכולות עכשיו, זה לא שאתה משחרר עכשיו וזה, ותכף ומיד יארגו אותך. פה עכשיו אתה נמצא, המגף שלך על הצוואר, על מה שנשאר מהצוואר שלהם, זהו, זה הכל.
כן, אוקיי, אני רק אומר, בזמנו היה את אותו אירוע עם גלעד שליט, שהיה קמפיין שלהם, אסור היה להגיד דעה אחרת.
לא נכון.
כן, נכון.
לא נכון, אבל אמרתי דעה אחרת.
בסדר, גם אני...
רביב דרוקר עמד... ושרדנו.
בוא, גם אני אמרתי דעה אחרת.
שרדנו כדי לספר.
כן, וזה היה קשה להשמיע.
קודם כל, אתה לא נשמע אומר דעה אחרת בסרטון הזה, למה אתה לא אומר... שילמנו מחיר, למה אתה לא אומר איזה מילת הסתייגות?
בן, גם אתה כשגלעד שליט שוחרר אתה חגגת, אז בוא
אני לא בטוח, חגגת יום הולדת, אבל לא בטוח
חגגת באותו יום, אמרת אני שמח זה יום שכולנו שמחים
למשפחה שלו זה משמח
לא, אתה שמחת
ברמה הלאומית, זה בכלל
לא
שמח אותי
אתה באותו יום כתבת שאתה שמח היום שהוא משתחרר זה מה שהיה.
יכול, בסדר, יש אלא אירוע אנושי.
אנושי, כן, אנחנו רק נקרא אירוע אנושי. עכשיו אני אומר אותו דבר, אז היה קמפיין,
אתה רואה אפילו את עצמך, כן?
אז היה קמפיין ענק, אדיר, שבסופו של דבר גרף כ-80% מהציבור הישראלי בעד שחרור גלעד שליט על העסקה הזאת. כולל כל הלשעברים שעכשיו מדברים, כן, שאפשר לשחרר את כל המחבלים, הם דיברו גם אז, עשו סרטונים, סלבס נכנסו לצינוק, הסלבס ישבו בצינוק, כן, להזדהות עם גלעד שליט, כל מיני קשקושים וכל מיני חרטות, וכן, וכל היום, וכל התקשורת, מהטלוויזיות, והרדיו והעיתונים והאינטרנט וכולם היו קמפיין אחד מתוזמר להחזיר את הילד של כולנו זה שבסוף כן משחררים אותו ועושים לו שניצלים ופסטה כן שניצלים ופסטה יופי טוב שלא זרקו לו איזה חביתה באיזה סנדוויץ' באמת תודה רבה ואותו דבר עושים היום, ואם מישהו בפטריוטים אמר משהו שנוגד את שורת המקלה, שאנחנו צריכים להתיישר לפי הקמפיין של רונן צור, אז אוי אוי אוי, כבר עושים עליו סרטונים בכל האינטרנט, מזעזע, תראו מה הם אומרים, זה לא יאמן, אוי אוי אוי, איתמר פליישמן, מה הוא אמר? אוי, נון מגל, איך הוא אומר, איזה אנשים אכזרים, תפסיקו לבלבל את המוח, תפסיקו לקשקש. ירון אברהם עוד הגדיל מכולם, רפי, הם כולם אומרים אותו דבר, אנחנו יודעים מאיפה זה מגיע, זה ממש מביך, לא באמת, מי שיושב באולפנים במשך שנים, שכולם אומרים אותו דבר אחד אחרי השני, ראינו איזה ויכוחים גדולים, יש שם בתבלה 12, שאמנון אברמוביץ' מתווכח עם דנה וייס, ודנה וייס סותרת את דבריו של גיא פלג, שלא מסכים עם דבריה של דפנה ליאל, שחוצפת וקוצפת על... אז תגיד לו, נו באמת, נו באמת, מה אתם מחרטטים כל כך הרבה? מה אתם מחרטטים? כולכם נשמעים אותו דבר, כל התקשורת שלכם, ערוץ 11, ערוץ 12, ערוץ 13, גלי צהל, רשת ב', מקו, ויינט, וואלה, ידיעות, ישראל היום, הארץ, כלכליסט, דמרקר, כל התקשורת שלכם נשמעת אותו דבר. אז מה קרה? אז בערוץ ה-14 היה פאנל שאמרו שצריך לשלם מחירים, ואנחנו לא חושבים שצריך לעשות את העסקה המופקרת עם סינואר. אוי אוי אוי, ישר, צעקות, דרמות. ואיך אתה מסביר את זה שהם אומרים את זה כולם אותו דבר? איך הם אומרים כאלה דברים האכזריים האלה שם באולפנים? שלטתם בתקשורת כל השנים. כל אחד, כל אחד.
אומר האיש שהרגע נראה כמו דובשנית ביום שחרורו של גלעד שליט.
למה לצעוק? למה לצעוק?
בלי מילת ביקורת אפילו, אפילו ברמז, יושב שם הגיבור, שימשון, הגיבור הגדול, לצידה של מירב ולמילר יש לציין, ואת הסרטון העלה, אני עכשיו ריטואטתי אותו, בר שם אור כמובן, ונמס כולו.
הנה מה שכתבת. אי אפשר לא להתרגש.
אבל רגע, אבל ינון, לא, אתה לא יכול לעשות את זה.
טוב.
תודה.
תכף אני אקריא לך מה שאתה כתבת.
אתה אקריא לי מה כתבתי, אני מניח, אמרתי לך, הייתה לי יום הולדת, וזה עניין אנושי.
הייתה לך יום הולדת.
אבל אני לפחות התנגדתי כל הדרך ורציתי לתקן.
גם אני התנגדתי.
רציתי לתקן, תפסיק להתווכח איתי עכשיו. רציתי לתקן את מה שהוא אמר. אפשר היה להשמיע קול אחר. ישמיעו קול אחר, גם אנשים שלא הייתם מצפים, כמו רביב דרוקר, ואולי גם כמוני, וגם אנשים מהשמאל אפילו היותר רחוק, נשארו בחיים, אני ניהלתי קמפיין שלם מעל דפי העיתון שלי אז, שניהל קמפיין למעל שחרור גלעד שליט, חילקו גם אז סרטו, סרט כזה, אני לא זוכר אפילו באיזה צבע, ואני הייתי נגד, וקלמן היה נגד, והכל היה בסדר. וכשבן אדם מערוץ 14, טוען שהערוץ 12 הוא תבלה, אחרי שכל התבלות הצדיקו את עצמן, ואחרי שכל העזרות התגשמו, צריך, בואו נאמר, לקבל את זה במידה מסוימת של ספקנות, ואני לא אכנס שוב לוויכוח הזה של 12 ו-14, כי הוא דבילי, לא אתה הוויכוח, אני רק אספר לכם כמה דברים חדשים אחרים. אני אספר לכם שהאוצר פרסם אתמול מסמך הכלכלן הראשי, שמפרט את מאפייני המילואימניקים בדצמבר האחרון, ומה שהפתיע אותי שם זה ש-20% מהמילואימניקים הייטקיסטים, וזה כפול מחלקם באוכלוסייה. למה אני אומר את זה? כי ינון הרי סופר ממשיך לספור את ההרוגים ואת הפצועים והנוכחות של הציונות הדתית.
אז פתאום כן סופרים?
גבוהה יותר מחלקה באוכלוסייה, ואני מאוד מופתע. דווקא הייטקיסטים, עכשיו, אפשר היה להגיד שזה 8200, אבל זה לא. כי אני יודע בדיוק כמה מילואים ניקים גויסו ב-8200, אסור להגיד את זה. לא מעט, אבל זה לא אפילו 5% מהמספר שאנחנו מדברים עליו. ולכן זה נחמד. דבר נוסף שאתם צריכים לדעת, זה שהתפרסם אתמול שמערכת הביטחון התבקשה לגבש דרכים להספקת הסיוע המוניטרי שלא דרך חמאס. וואלה! אתמול! אנחנו באירוע השבעה באוקטובר, אנשים מתחננים. מתחננים, את האם הפעולות בשטחים רסן עליין, והצבא, והשבק, מתחננים, אתה לא רוצה לקרוא לזה היום שאחרי, תקרא לזה היום שלפני, בואו נביא חלופות, כי חמאס חוזר, מחלק את זה, משתלט על זה דרך אונרה. זה רשלנות פושעת, זה ממשלה ש... טוב, מצד שני, הם היו עסוקים, כי הם סיימו את תקציב 24, ואם לא ידעתם, ואני מסיים, בתקציב 24, הם בשישה באוקטובר. למרות כל ההבטחות, הוחרגו הישיבות מהקיצוץ, 1.7 מיליארד, החינוך התורני, אותם 1.2 מיליארד שהובטחו, 4.5 מיליארד קואליציוני הכי גבוה אי פעם, לא סוגרים משרד הממשלה, לא מקצצים שום דבר שיכול לסכן את הקואליציה. תודה.
טוב, אני רק לסיום אקריא לך מה אתה כתבת באותו בקשה. יום של השחרור של גלעד שליט. אי אפשר לא להתרגש. אי אפשר לא לשמוח בשמחתה של המשפחה. אי אפשר לא להגיד שבאמת, אבל באמת, אין עוד מדינה כזאת. ואי אפשר שלא להתנחם בידיעה המוצקה, הנכונה, האמיתית, שאלף רוצחים שלהם שווים חייל אחד שלנו. זו עובדה. הם ירקדו, יחגגו ויצריכו עד לב השמיים, ועדיין לא ישנו את העובדה הפשוטה הזו. אלף רוצחים, רוצחי נשים וילדים, נטולי צלם אנוש מתואבים תמורת חייל אחד שלנו. ואי אפשר גם לא לפרגן לבנימין, נתניהו, על זה שסוף סוף קיבל החלטה קשה, על זה שהיא נשמרה בסוד, על זה שהוא הוביל אותה באומץ, על זה שבסופו של דבר הלב היהודי ניצח את המוח, הבטן ניצחה את הראש, הרגש ניצח את האידיאולוגיה. הוא הלך אתמול נגד התורה שלו, נגד הנרטיב של הקריירה שלו, נגד מה שהפך אותו למישהו. גם בשביל זה צריך אומץ. אחרים יגידו שדווקא בשביל לא לעשות עסקה צריך אומץ, אבל הוויכוח הזה כבר לא יועיל. בן כספית, שם, שם.
מתי, באיזה תאריך זה?
ביום שהוא שוחרר, נו. באותו יום, ערב, הנה עוד אחד, ערב חגיגי הוא הערב הזה, אפילו היסטורי. ערב חתימת העסקה שתחזיר הביתה חייל ישראלי חטוף אחרי 5 שנים. בואו לא נקלקל אותו יותר מדי. בואו נקווה שההיסטוריה עצמה לא תקלקל אותו יותר מדי. יאללה, גלעד, שוב כבר הביתה. השמחה תהיה שלמה. על התוצאות נחשוב בפעם אחרת.
עכשיו, תשמע מה כתבתי כמה מקודם. קודם כל, הנה תשובה, כל פעם אתה שואל אותי, למה אתה לא מפרגן לו על כלום? כן, הוא קיבל פה החלטה, היא לא הייתה פשוטה. הוא קיבל אותה אגב נגד הבייס שלו ונגד ההבטחות שלו. בדיעבד אנחנו יודעים שכל ההחלטה הזאת הייתה בגלל מחאת הקיץ, אבל זה כבר דיון אחר. וכן, אני חגגתי את זה כמו כולם, אבל עד השנייה
האחרונה... חגגת ופרגנת לביבי.
נכון, ועד השנייה האחרונה, תראה מה כתבתי ב-12 באוקטובר, 6 ימים לפני העסקה. קודם כל הבאתי ציטוט של ביבי. רבותיי חברי הכנסת, לפני, כאילו, בואו נניח שבנימין נתניהו לא היה ראש הממשלה, אלא ראש האופוזיציה.
בן, עכשיו זה טיעונים
לעונש.
הנה
מה שהוא היה עושה ואומר כשהם מתבררים לו פרטי המתווה של עסקת שליט. רבותיי חברי הכנסת, לפני יותר מ-26 שנה, במאי 85, בעת שקיינתי כשגריר באו"ם, הגיע אליי מידע לפיו הממשלה מתכוונת לשחרר 1,000 מחבלים במסגרת עסקת ג'יבריל. חשבתי שזו מכה איומה למדיניות שהובלנו וכו' וכו'. ב-22 במאי כתבתי אישית לממונה הישיר אלי יצחק שמיר שהיה שר החוץ. אחרי שנים של מלחמה הקשת בטרור ודוגמה שנתנו לעולם כולו, הפכנו את הקערה על פיה ובעצם הענקנו לאשף מתנה גדולה. המהלך הזה עלול לעורר גל של רציחות ושפיכות דמים. אחר כך אני שואל, איך אני יודע שזה מה שנתניהו היה אומר מחר? כי את זה בדיוק הוא אמר ביום שבו התפטר מממשלת שרון ערב ההתנתקות. לא די, כי הוא יכול היה להקריא אותי בפתח השעה השנייה. הוא הקריא אותי עכשיו, ומכיוון שזה אני שער, אני אקריא את הקונטרה. אם לא, אתם לא מבינים את זה, יש לכם בעיה.
בן, זה לא יעזור.
ואחר כך, זה לא יעזור, אבל זה יושמע.
זה לא יעזור.
אחר כך כתבתי הפסקה קצרה. אני לא מכיר עין ישראלית שלא תדמע כשגלעד שליט, צעיר בן 25 חולה, ינחת פה ויפול לזרועות משפחתו. אי אפשר שלא להתרגש, אני כותב את זה כבר אז, אתה יודע מה הקטע? אני עכשיו כותב את טור שישי שלפני, ואי אפשר גם לא לפרגן לבנימין וחולה, אבל, וכאן מגיע אבל ענק, אחרי שנמחה את דמעות ההתרגשות ונתפעל מחוסנה של החברה הישראלית או חולשתה, תלוי מאיפה מסתכלים על זה, נצטרך לשאול את עצמנו האם דווקא בגלל הלב היהודי הזה אנחנו היהודים נשחטים ונחטפים ונרצחים יותר מאחרים. ואני ממשיך אגב עם זה ארוכות, הכל נגד העסקה. וכן, כשהוא השתחרר, לא רציתי להרוס את המסיבה, זה דן דיל, בן אדם חזר הביתה וחגגתי. תודה.
טוב, נו, זה מצחיק. בסדר, יאללה, פרסומות. שלום, דוד אזולאי.
שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
ראש המועצה המקומית מטולה, מה שלומך?
אני יודע, יכול להיות יותר טוב, אחרי 4 חודשים ושלושה ימים, שאנחנו נמצאים באותו מצב, ולחימה, והנה הבוקר התחלנו אותו עם התקפה מאוד מסיבית של חיזבאללה על האזור שלנו, כולל פגיעה של טיל בורקן אחד באחד מהיישובים.
בורקן? בורקן זה על האיסטר.
כן, בורקן זה על האיסטר, כן, על אחד הבסיסים הצבאיים לא רחוק ממטולה. וזה, כן, זה לא נעים. זה לא נעים, אנחנו חיים עם זה, והדבר הכי מתסכל שאין החלטות. אף אחד לא מקבל החלטות, אף אחד לא אומר מה קורה, מתי יקרה, אם יקרה. וכל פעם אנחנו שומרים אמירות, אמירות של כל מיני מנהיגים כאלו ואחרים, שלא מחזיקות מים בשום מקום.
תגיד, איפה אתה ב4 חודשים האלה?
פה, במטולה, איפה יש לי להיות? אני, דרך אגב, בעיקרון...
זאת אומרת, אתה לא עזבת.
אני לא עזבתי, אני לא יוצא, אני גם ישן במטולה. יצא לי לישון לילה אחד את 4 חודשים מחוץ ליישוב. ובעיקרון אני רוב הימים נמצא פה, אני מדי פעם בשבועיים בערך יורד למפונים אצלי בטבריה, עושה מדי פעם ישיבות מנהלים בראש פינה, כאילו זה הזוי, כן? אני ישיבות מועצה ומנהלים אני עושה בראש פינה ואני גר במטולה, כן? להזכיר לכם, זה הרצועת ביטחון בין מטולה לראש פינה.
עכשיו, אתה בעצם אומר לדוד שאתה, בעצם לא אומר, אתה מאיים על הקבינט, שאתה, אם הדברים לא יזוזו, אתה תחזיר את התושבים למטולה, כדי שתאלץ את הצבא להגן עליהם מצפון.
נכון, אז אני לא מאיים, אני פשוט אומר, אחרי 4 חודשים, בסדר, הגיע הזמן שממשלת ישראל שנעלמה באלף ובעין, בסדר, תתחיל לקבל החלטות, ושצהל יפעל. אחרת לא יקרה פה כלום, והדבר היחיד שיכול לקרוא, ואני מנסה לעשות זה גם עם ראשי רשויות אחרים לאורך כל הגבול, לקרוא לתושבים שלנו, בואו תחזרו, ועצם היותם של תושבים על הגבול בבתיהם, יאלץ גם את מדינת ישראל לקבל החלטה סוף סוף, וגם את צהל להגן עליהם. איזה ברירה יש לנו? נראה לכם הגיוני, 4 חודשים, אנשים עקורים מבתיהם, הקהילות מתפזרות לחלוטין. אתם יודעים איזה מצבים קורים בבתי המלון, 16-18 מטר רבוע בחדר משפחה שנמצאת שם? גירושין, אני לא רוצה לספר לכם כמה מקרי גירושין יש, כאיזה מלחמות, מאבקים בין תושבים, בין תושבים מרשויות שונות בתוך אותו מלון, זה פשוט, זה סיר לחץ מטורף. ומדינת ישראל פשוט החליטה לוותר על 80,000 תושבים, ולשים לאורך הגבור חיילים, אבל בואו תגידו גם את זה, תגידו אנחנו רוצים שיהיו חיילים לאורך הגבול, לא רוצים שתהיה חקלאות פה, לא רוצים שתהיה תיירות, לא רוצים שתהיה התיישבות על הגדר, ותשחררו אותנו, אנחנו נמצא לנו מקומות, תאמין לי יש מקומות יפים גם בגליל אחרים, רק לא לאורך הגבול, אבל בסוף גם את זה לא אומרים, המדינה שלנו פשוט, אני מדבר על המדינה, אני מתכוון למנהיגים שלנו, פשוט איבדו את זה לחלוטין, הם לא מסוגלים לקבל החלטה אחת, תעשו משהו כדי להחזיר לנו את הביטחון. אתם זוכרים שאנחנו תכף 76 שנות עצמאות. אתם זוכרים בתקווה, נפתלי הרצים כתב להיות עם חופשי בארצנו. אנחנו הכי רחוקים מלהיות עם חופשי בארצנו.
תגיד, זה הייתה טעות בדיעבד. ראש מועצת מטולה בדיעבד, ואני שואל, אין לי דעה, אני לא יודע, אתה שם. בדיעבד הייתה טעות לפנות את התושבים בעוטף גליל, או... מעניין אותי מה קורה בצד השני, אני מבין שגם השיעים ברחו מהכפרים שלהם.
אז קודם כל, בדיעבד, כן, זה הייתה טעות לפנות, אבל זה היה נכון לשביעי לאוקטובר. צריך לזכור שמה שקרה בשביעי לאוקטובר צרוב בתודעה לכולנו, גם לתושבי מטולה ולאורך הגבול, ואם זה היה קורה, היה מתחיל גם בצפון, אז מצבנו, אז כנראה לא היינו מדברים עכשיו. בסדר? זה היה פי 10 או פי 20 יותר ממה שקרה בדרום. ואני אומר, זה בדיוק הסיפור של בדיעבד, חבל שפינו, כי צהל היה צריך כבר אז לבוא, לפרוס את כוחותיו צפונית למטולה, לתת את המענה, לתת את ההגנה, ומדינת ישראל דרך אגב יודעת גם להתמודד עם שני ארגוני טרור. כל השנים תזכרו מה מכינים אותנו, מערכה רב זירתית, איראן, עיראק, סוריה, כל העולם ולהקתו, ובסוף עם שני ארגוני טרור, אחד קיקיוני ואחד שהוא קצת יותר חזק, המדינה לא יכולה להתמודד. נראה לכם הגיוני. אנחנו המדינה החזקה במזרח התיכון, יש לנו צבא חזק בין החזקים בעולם. איך יכול להיות שאנחנו לא מגיעים לשם, לא מקבלים החלטות. דרך אגב, אני גם אומר עוד דבר, לדעתי יש פה יד מכוונת, רוצים למשוך את זה כמה שיותר. למה? למה על חשבון 80 אלף מפונים בצפון שעקורים מבתיהם שלא יכולים לחזור? מה זאת אומרת? זה התעללות כבר.
אני לא יודע מה לשאול אותך, כי אני... תראה, קודם כל חיזבאללה הרבה יותר חזק ממה שחשבנו, מבחינת יכולת ההרס שלו, זה שווה בדיקה לכשעצמה, את כל השנים האלה מאז לבנון השנייה שנתנו לו להתעצם. אבל,
פה,
לא, אבל
פה
עכשיו, רגע,
לא
שנייה, דוד, תקשיב, אם אתה ראש ממשלה, שר ביטחון, לא יודע מה, קבינט, כרגע, הבורקן הזה, שהרגע דיברת עליו, אם התושבים שלך נמצאים ונופל עליהם בורקן, זה יכול להיות אירוע מכונן בקטרה.
מסכים איתך לחלוטין, אבל מדינת ישראל צריכה לדעת שהחל מהשביעי לאוקטובר, זה לא קורה במדינת ישראל. זה שזה קורה ואנחנו שותקים, ומקבלי ההחלטות בבנימין נתניהו, הוא זה שאחראי על כל קבלת ההחלטות, שותק ולא עושה עם זה כלום, עצם העובדה שזה קורה ולא עושה עם זה כלום, זו התקלה. צריך לזכור שהחל מהשביעי לאוקטובר, מדינת ישראל צריכה לדאוג לאזרחיה בכל הגבולות, לא רק בגבול הצפון, בסדר? לתת ביטחון מלא, ועל כזה דבר, דרך אגב, רוב הדחיה מזמן היה צריך להימחק, זה התעופה בבירות, אסור לו לעבוד בארבעה חודשים האחרונים.
זאת אומרת, אתה אומר מלחמה על מלא, אתה אומר מלחמה על מלא עם חיזבאללה ולבנון.
מה זאת אומרת מלחמה? תגידי, הם קופים את זה עלינו, מה אנחנו רוצים מלחמה? עדיין הולכים לי על הסכמים כאלו ואחרים קיקיונים.
לא, בסדר, אני רוצה שתגיד, זאת אומרת, אני קודם כל, אף אחד מאיתנו לא יכול לתת לך עצות או טענות, אתה שם ואנחנו לא. אני רק בקטע הזה, כשהיינו בתוך עזה, בחמש אוגדות, לצאת לעוד מלחמה גם בחזית הצפונית, יכול להיות שזה קצת היה הרפתקה, אבל עוד פעם, לא. אני מבין אותך לגמרי,
אז אני מזכיר, רגע שני, אני מזכיר, גם בעזה, אתה זוכרים כמה אימו עלינו ואמרו אלפי הרוגים, אז יש לנו 150 ומשהו הרוגים, עצב אדיר, אני אומר לכם, משפחות שקולות, מטורף לגמרי, אני אומר, משתתף על כל אחד שנפל לנו, אבל תזכרו, הכינו אותנו לאלפי הרוגים, אנחנו לא שם, אותו דבר מכינים אותנו לתרחישים עם חיזבאללה, שבוע 10 ימים של חיל אוויר, אנחנו יודעים איפה רוב האמצעים שלהם. שבוע 10 ימים של חיל אוויר עם הקוקפיטים צפונה, כמו שאומר שר הביטחון באמירות רק, כן? אנחנו משמידים להם בין 60-70% מהיכולות שלהם, וכן, אם צריך להיכנס, מה אנחנו סוג ב', מה אזרחי הצפון הם סוג ב', מה זאת אומרת להיכנס למלחמה?
לא, זה הכל עניין אבל של איתוי, שאלה מתי, שאלה מתי, אפשר היה גם לעשות את ההתקפה הזאת 5 ימים אחרי שתקפו אותנו בעזה. אפשר היה להחליט שהם מנהלים פה את העסק, או אפשר לחשוב שיש פה מי שמנהל את האירוע, והוא מחליט מתי הוא רוצה להיכנס למלחמה, לא לפי מה שהערבים קובעים, אלא לפי מה שאנחנו קובעים, והוא עושה תיעדוף מתי הוא עושה את זה בדרום, ומתי הוא עושה את זה בצפון, ולפעמים עם חלק מהאנשים משלמים מחירים. גם יש עכשיו 136 חטופים ברצועת עזה.
אני מסכים איתך לחלוטין, אבל יש גבול כמה? 4 חודשים ולא מדברים? אתה יודע מה? תגידו, ממשלת ישראל, תגיד שנה. תושבי הצפון, אל תחזרו לבתיכם שנה. תגידו, אנחנו נמצא מקומות.
אם היו יודעים לא היו אומרים, זה המצב, באמת כאילו זה המצב.
בסדר, תשמע,
אפשר תמיד להתלונן, אפשר תמיד לבוא בטענות, אפשר תמיד, כל דבר תמיד אפשר למצוא לבוא בטענות. יש לך פתאום,
אנחנו גרים פה, אנחנו חיים פה,
בסדר, אוקיי, גם אני חי פה וכן פה יש טילים, בסדר, כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו, בסדר.
מדינת ישראל, יש לנו מנהיגים שיתנו פתרון, מה זאת אומרת?
לא יאמן,
אם תל אביב הייתה פה, אם תל אביב הייתה במקום מטולה, מה היה קורה לדעתך? ביום הראשון הייתה נפתחת מלחמה. למה זה לא קורה? למה? כי אנחנו רק 80 אלף? כי אנחנו לא נחשבים?
זאת בדיוק התשובה, ואתם רחוקים. תגיד רגע, דוד, היה אצלך מישהו מהממשלה, נניח שר האוצר סמוטריץ' שצריך לשחק עכשיו תפקיד בלעזור לכם, היה אצלך, ביקר אצלך? אני שואל כי אני לא יודע.
אז היו אצלי לא הרבה, בסדר, בני גנץ היה פה, שר הביטחון היה, גדעון סער היה, משה ארבל היה, ואני יכול להגיד לך בכנות שסמוטריץ' ניסה כמה וכמה פעמים, ההבטחה לא נותנת לו, צריך לזכור שלהגיע למטולה זה די מורכב.
ההבטחה לא, בתוך עזה הוא כן היה, אז ההבטחה לא נותנת לו מטולה.
זה מה שהסבירו לי, הוא כן רוצה, דרך אגב, אני אגלה לכם משהו, אבל סבתו של סמוטריץ' נולדה וגרה במטולה. אז יש לו גם שורשים למטולה.
אז יש לו שורשים, אבל מה שכותב לי פה מישהו, בעצם מטולה הפכה להיות מוצב ריחן.
סוג של, נכון, דרך אגב, אנחנו נמצאים מלא, הנה, קחו דוגמה. הנה, דוגמה על עכשיו מדינת ישראל, עזבו רגע את הביטחון. אנחנו 4 חודשים, יש חיילים שנמצאים בתוך בתי תושבים ובתוך מבנה הציבור. לא מעט חיילים, הרבה, אני לא אגיד כמה כדי לא לחשוב. יעלה על הדעת שהחיילים משתמשים בבתי התושבים, בחשמל, בכל השירותים, ומדינת ישראל לא מממנת את זה, והתושבים מממנים את תשלומי החשמל?
זה פתאום נקה בי. אתה אומר שגנץ היה, לא, זה לא מה שאמרת, אתה צודק לגמרי, ואני מתנצל בשם ינון, שתכף הוא יגיד לך גם שאתה מחליש. אבל פתאום זה מכה בי, היה גלנט, היה ארבל, היה גנץ, ורק ההבטחה של סמוטריץ', אולי בגלל שהוא עשה 9 חודשים בצבא, לא יודע, זה...
אז לא, אז אני לא חושב רק, דרך אגב,
לא הבנתי, מה זאת אומרת ההבטחה? הוא ביקר בתוך עזה.
הדברים החשובים, באמת הדבר העקרוני עכשיו, זה למה ההבטחה של סמוטריץ' לא אישרה לו.
לא, הדבר העקרוני זה למה שר האוצר לא מגיע למקומות האלה שצריכים אותו. זה מה שעקרוני.
מה שמעניין אותי, שמדינת ישראל תקבל החלטה להחזיר את תושביה.
עם ישראל חזק, אנחנו נעמוד באירוע הזה, נתמודד איתו, הכל יטופל. יטופל.
אולי תבוא תשדר ממטולה מאולפן, ובוא נראה.
אני אשמח.
את אותם אלו שמראיינים, אולי יבואו למטולה. אחלה רעיון.
זרקת רעיון, שר יטפל.
אני אתן לכם את המקום ממוגן, לכל היום.
טוב.
עלה עם כל הפסיליטי.
דוד אזולאי, ראש מועצה מקומית מטולה. תודה רבה. יישר כוח.
למפונה ממטולה.
פרסומות. כן, מה השאלה, בבקשה?
אתה לא שומע את עצמך. הגעתי למסקנה שכל הצרות זה מזה שאתה לא שומע את עצמך. אולי צריך...
למה? אני שומע את עצמי, אני מדבר שומע את עצמי.
לא, אז אני אומר, כנראה אתה שומע את עצמך אבל לא מקשיב לעצמך.
זה עושה לי רטטים של עונג.
כאילו צריך לפני השינה להשמיע לך את עצמך, זו שיטת לימוד אגב מצוינת, גם לרדם עם זה אפילו, אומר לראש מועצת מטולה, שבאמת העיר שלו, זה לא עיר, המושבה הפכה למוצב ריחן, שארבעה חודשים התושבים שלו מתרוצצים כפליטים בכל מיני מקומות בארץ. עם ישראל חזק ואנחנו נעמוד בזה.
כן, נכון.
עכשיו אני רק מנסה לתרגם את זה ליידיש, זאת אומרת, למצב שבו בנט ולפיד ראש ממשלה, ואיזה צווחות, הרי אתם הכרדתם פה את שמיים וארץ, אפרופו סייעתא דשמיא, על כל בדואי שירק לכיוון לא נכון, בנגב. הרי העלית פה לשידור, את כל העולם והחוטוב, הסרטון של נתניהו, הזדעזעתי לראות שתי נשים מחביאות את דגל ישראל בירושלים. הלו, חצי כן. מדינה, חצי מדינה זה רצועות ביטחון.
כן,
אני רואה, אנחנו ראיתי את הציוד.
אוסטיגר תמייסה, שובל ביקה סליחה מביידן, באמת. התקרית הדיפלומטית הסתיימה.
שמע, זה אנחנו כמו בסרט של מונטי פייטן.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
1-2 תבין, בקיצור, לא הבנתי את האירוע שעשו איזה תרגיל של מתנחלים חוטפים ערבי אתמול בשומרון שם, כאילו, מה הקטע, מה האירוע, למה הם עושים את זה בצבא? למה כל הזמן הבלבול בין מי האויב, מי איתנו, מי נגדנו, מה קורה? גם זה, וגם, ראית, אתמול היה איזה סרטון שרץ ברשתות, שחייל אומר שמע ישראל, ואז מפוצצים איזה בניין או רשת בניינים כהרגלם או משהו כזה.
את זה אפילו ראיתי.
כן. אז
לי.
דובר צהל הוציא הודעה שזה בניגוד לפקודות. מה בניגוד לפקודות? מה בניגוד לפקודות? להגיד שמה ישראל ואז ללחוץ על הכפתור שזה מפוצץ בניין? מה קורה פה? לא הבנתי. מה זה השטויות האלה? מה, כאילו, לא הבנתי מה בניגוד. מה דובר צהל נזעק? טוב מאוד שאמרו שמה ישראל ופוצצו את הבניין. טוב מאוד שרואים את החיילים שמתפללים, מכניסים ספרי תורה. אני יודע מה, פותחים בתי כנסת בח'אן יונס ובעזה, מניחים תפילין, כן, קוראים בתורה, כל הדבר הזה, טוב מאוד, שככה הערבים יראו אותנו, הם יפחדו יותר, הם יפחדו יותר, גם אני כשאני רואה את החיזבאללה שהם דתיים, זה יותר מלחיץ אותי, כשהם ידעו שהצבא שלנו זה צבא שמחובר לקדוש ברוך הוא צבאות השם, הם מפחדו יותר. הם ידעו שאנחנו מחוברים לשורש שלנו, לאדמה שלנו, להבטחה האלוקית שזה המקום שלנו, זה החוזק שלנו. זה המצב, ככה זה. הם צריכים לדעת שאנחנו מחוברים לשורש שלנו, לקדוש ברוך הוא, צבאות השם. זה אנחנו, והם מפחדו יותר. ככה הם מפחדו יותר. הם יראו אותנו עם תפילין, הם מפחדו. זה הבטחה מפורשת של הקדוש ברוך הוא. תכף אני אמצא לך גם את הפסוק שזה. אז עכשיו אמרו שמע ישראל ופוצצו את זה בעניין, דובר צהל מודיע שזה... מה קורה פה? לא הבנתי. מה הקטע? אסור להגיד המלאק, אסור להגיד שמע ישראל, אסור זה, הלו, אי אפשר, הסוסים ברחו מהעורווה, כולם נהיינו דוסים, אנחנו דוסים כולם, ברוך השם, מי שלא דוס היום יהיה דוס מחר, מתחזקים, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, עם יום כיפור, שלא נתנו פה להתפלל, ושמחת תורה, תפסיקו עם העניין הזה, מאז נכנסו פה עשרות ספרי תורה, בתי כנסת, כולם נהיו פה דוסים, ברוך השם. בוקר טוב, מה נשמע? 10:07, סליחה, אני מתקן את עצמי עוד 3 שניות, 10:08, בוקר טוב.
אני עוקב בעניין אחרי ההידרדרות שלך, ואני חייב להגיד שגם בדאגה. טוב, אז ככה, לא ניסו להפריע פה לשום תפילה ביום כיפור, הייתה מחאה נגד הפרדה בין גברים לנשים במרחב הציבורי, דבר שבגדול לא מקובל ואפילו לא חוקי. 2, כולנו יהודים, זאת אומרת חוץ מאלה שלא, הדרוזים והבדואים והמוסלמים והנוצרים, אבל רובנו הגדול יהודים, יש כאלה שמאמינים, יש כאלה שמאמינים פחות, יש כאלה שמאמינים בדרכם, ויש כאלה שלא מאמינים, וזה לא משנה כלום. 3, שמע ישראל זה קריאה שכל יהודי, גם כשהוא, אם הוא לא מודע לזה, הוא קם איתה ו... וחי איתה ומת איתה, אבל אם אתה משדר סרטון עם שמע ישראל ופיצוץ של עזה, אתה מסייע לצד השני שמתאמץ להפוך את האימות הזה למלחמת דת. וזה לדעתי מה שעומד מאחורי העסק הזה שאומר, חבר'ה, תשאירו את הדת מחוץ למלחמה, כי אם זה יהפוך למלחמת דת, אנחנו נהיה בסוג של צרה. למה אני אומר את זה? מכיוון שאנחנו פה 6 מיליון, לא 9, היהודים זה 6.6 משהו, מסביבנו יש, בוא נאמר, כמה מאות מיליונים מוסלמים, ובכלל יש עוד הרבה יותר, איזה 1.5 מיליארד, אני כבר לא זוכר, ואין סיכוי לנצח מלחמה כזו. אז החוכמה של היהודי כל השנים הייתה לעשות הפרד ומשול, לעשות שלום עם מצרים ושלום עם ירדן ויחסים עם המפרץ ועכשיו אולי סעודיה ולהישאר באימות מול 2.5 מיליון פלסטינים, זה הרבה יותר קל. אבל מכיוון שאנחנו הולכים ומדרדרים ונמסרים ונחטפים על ידי המטורללים, ואני כן, אני רומז עכשיו לינון, אז בקרוב מאוד הכל יהיה פה דתי, וכמו שקרה לנו פעמיים בעבר ובהיסטוריה שלנו, אז אנחנו שוב נאכל אותה, ונצא לגלות. מקום שממנו חזרנו, אגב, לא על כנפי הדת, על כנפי הציונות החילונית. עכשיו, רק אפרופו קושמרו, אני מניח לך לפזר את הדברים האלה, כי זה נראה לי כל כך טיפשי ופתטי, לנסות עכשיו לטעון שקושמרו הוא תבוסתן.
מה קרה? הוא שלח ההודעה?
לא, אבל מישהו שלח לי, אני יושב שם באופן.
סודרי שלח הודעה?
דווקא לא סודרי.
מי, וייס, מי?
די כבר, תשתוק רגע, די, נון. למה אתה חייב להטריל? בוא, אנחנו מטרילים אחרי הסבב הראשון. אתה דיברת, אני דיברתי אחר כך, בלגע הבא תטריל. מי, שלח ההודעה, כאילו, מה, אתה חושב שאתה יוצא גבר? אז אני יושב הרי בשידורים, אין היום בשדר יותר פטריוט, יותר מחמם לב מדני קושמרו שגם נמצא בכל המקומות ומראיין את כל האנשים, אבל סתם מה שקפץ לי, ותודה לזה, שלח לי את זה, זה דבר שנדמה לי שהייתי באולפן, זה סטנדאפ ארוך מאוד וברור מאוד, אני אשמיע לכם רק כמה מילים ממנו כדי לא להעיק בכל זאת. אם תעצבנו אותי אני אקריא לכם שוב תורים שלי, בבקשה.
הולכים ונצברים, מישגים משמעותיים, לוחמי צהל, בסדיר, במילואים, לא מפסיקים להרוס בתשתיות הטרור, להרוג מאות מחבלים, וזה רק השבוע.
וזה בכלל הקו השולט, ואני מאלה שחושבים שזה בסדר. יש כאלה שחושבים, לא, תשמע, צריך להגיד לציבור וזה. לא, אנחנו מלחמה. צהל מוכיח יכולות נהדרות, גם כי, בוא, צריך להודות על זה, באנו עם ציפיות נמוכות, בגלל כל הבריקיאדה שהייתה פה, אבל גם פשוט מאוד, כי הוכח שיש צבא מילואים, כמה ביזינו וזלזלנו בין מילואימניקים כל השנים, והוכח שצבא היבשה יודע לעבוד עם החיל אוויר, והכל הוכח, ואנחנו פשוט דורסים את חמאס, שבכלל מפחד להתייצב, וזו האמת, וכולם יודעים אותה, ומי שמחליש זה דווקא אלה, אפרופו מה ששאלת עכשיו על דובר צהל, לא עניתי לך, עניתי לך על שמע ישראל, על התרגיל. אז בלילה שראיתי את המאומה בפיד החרדלי משיחי פשיסטי, אז עשיתי כמה ברורים, וכן, היה במסגרת תרגיל גדול של אוגדת היוש, גם תרחיש שבו בעקבות כנקמה על פיגוע, יש פעולות של מתיישבים. לא. הם לא הוצגו כאויב, אבל כן, זה תרחיש שצריך להתכונן אליו, ואתה יודע למה אני אומר את זה, ינון? כי הוא כבר קרה, יותר מפעם אחת. זה הכל.
ביי, לא הקשבתי, מה קרה?
עזוב, עזוב. לא, לא, לא חשוב, לא חשוב. אני לא נפגש, אתה יודע.
הפסוק.
אבל תדע לך שאני חושב שכמה פעמים לא הקשבתי לך, גיליתי שזו שיטה נהדרת.
כן,
אידיוט.
לא ישבתי פה.
כל ההבדל בינינו, שאומרים לי למה אתה מתרגז והוא בא ליהנות, שאתה מקשיב, אתה לא מקשיב לי ואני מקשיב לך, זה כל ההבדל.
כן, כן. אבל
מה עושים? אני בנוי ככה שאני צריך להקשיב.
כן, אני ישנתי פשוט, פתחתי פה סקה, שאתה פשוט טיפה הערכת בדברים.
אתה מסוגל לישון ככה תוך כדי פסון שאתה כאילו ער?
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
לישון תוך כדי שחושבים שאתה לא ישן.
אני כל הזמן ככה, מה זאת אומרת?
אז זהו, כי אני למשל בטנקים, בשריון, כשהיינו בטירונים, בטיפול של כל יום חמישי בלילה אתה מטפל בטנק עד הבוקר, ואני הייתי הנהג של הטנק בהתחלה, אז הצלחתי ללמד את עצמי לשבת בתא נהג, לישון, ופעם מחצי דקה לתת מכה עם הפטיש על הברזל. ואז בטוחים שאני עובד שם בפנים.
אוקיי.
חפרתי.
מה השם? בן, נכון?
בן.
בן רחל, בבר, לבית אלפנדרי לוי.
לוי אלפנדרי.
בברלה. לוי אלפנדרי, אוקיי.
התגעגעתי לשם הזה, חייב להגיד.
הפסוק, אגב, הוא, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, כן? יפחדו ממך. אם יראו שאנחנו דבקים בהשם, אם יראו שאנחנו דוסים, אם יראו שאנחנו מחוברים לשורש שלנו, לשורש נשמתו של עם ישראל, כן? לקדוש ברוך הוא, לתורת ישראל, לארץ ישראל, אף אחד לא יוכל עלינו. אף אחד לא יוכל עלינו.
זה game changer.
נכון? זה בדיוק ה-game changer. בדיוק זה. עכשיו לגבי ההייטק שאמרת, כן? גם לי שלחו דברים. שבהייטק, כן? יש הרבה מאוד ימנים והרבה מאוד דתיים. לא הבעלי חברות, אלה שבהייטק למטה, כן? בעובדים, הפועלים. הרבה מאוד ימנים, הרבה מאוד דוסים. הרבה מאוד אנשים מהמחנה האמוני נמצאים בהייטק. אז כשאתה אומר שיש הרבה מההייטק, אל תחשוב, כן, שזה עינת גזים, כן? שהיא צריכה לגזגז, כן? שכדאי מאוד שתגזגז. זה לא עינת גזים. זה אנשים, בין היתר, שגם נמצאים מה שנקרא מהמחנה האמוני, וידח זיל גמור, תודה רבה, ב' ג' ד' גנץ, hey. גנץ, גנץ עושה פוליטיקה באמצע מלחמה, אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, זה באמת נורא, פתאום הוא מתחיל לקמבן פה, להחליף את נתניהו תוך כדי מלחמה, לא יודע, זה מה שגלץ דיווחו אתמול, אין לי מושג אם זה נכון או לא, אבל אם כן, אז גנץ הוא שלא יפה, בני ילד רע, לא יפה, ככה לא מתנהגים. ג' זה אמרנו, וול סטריט ג'ורנל דיברנו, עינת גז אמרנו, דוד שמע ישראל אמרנו, על הניצחון דיברנו, על ההייטק אמרנו, פסוק על שמע ישראל דמרנו, זה דיברנו, אוקיי, אני מציתי את העניין, מבחינתי אפשר להמשיך הלאה.
רק אני אגיד שני דברים קצרים, אני מרים את הכפפה של להמשיך הלאה, קודם כל ההייטק יש בו גם דתיים כמובן, אבל אחוזם, האחוז של הדתיים בהייטק נמוך באחוזם באוכלוסייה בפער ניכר.
חד משמעית
וחבל שכך.
גבוה מאחוזם באוכלוסייה.
נמוך מאחוזם באוכלוסייה, בוודאות. וגם כשאתה רואה, כשאתה בודק את זה מקצועית, ואתה נותן את זה לאיך זה נקרא, נו, איך קוראים למקצוע הזה, אתה רואה גם ההצבעה... מה?
לבלר.
נו, אתה רואה, אתה מלך ולהרוס לי את חוט המעלה. טוב, הייטק, עזוב, הייטק, רק אני קצת מקריא ציוץ שלי מעכשיו. מישהו אחר צייץ, אבל זה היה חלקי, אז אני מקריא לכם את הציוץ ונתפזר. ממשלת ימין על מלא כבר שנה וקצת, מאזן ביניים. בית המשפט העליון התחזק, הכלכלה נחלשה מאוד, החברה שוסעה מאוד, ארצות הברית מטילה סנקציות על מתנחלים, אונר ממשיכה לעבוד בתמיכתנו, אלג'זירה ממשיכה לשדר נגדנו, חיזבאללה מתווח את יישובי הצפון, הוקמה רצועת ביטחון בצפון, אבל בצד שלנו, מטולה הפכה לריחן, כל זה קרה גם בדרום עם בונוס, 1,500 הרוגים, השפלה לאומית חסרת תקדים, מאות חטופים בעזה, אופק שלילי בסוכנות הדירוג, סינואר עדיין חופשי ומאושר, אבל... זכינו להכיר את שובאל בן גביר. זהו.
טטטם, 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 טטטם.
זה נחמד המוזיקה הזאת.
טטטם.
אין לך מורן, אז אני אמשיך.
טטטם, טטטם. לא, אני רוצה בזמן שלי לעשות טטטם.
האמת שאני מוכן שתעשה כל הזמן שלך את הטטטם הזה.
אוקיי. שלום אלוף משנה במילואים עידו מזורסקי, מוביל טנקים.
שלום וברכה.
מה שלומך?
מצוין, על המוביל.
על המוביל. מה, על איזה כיוון?
עכשיו אני חוזר ריק מהצפון.
חוזר ריק
זה כאילו אתה מרגיש כאילו...
סליחה, לא שמעתי.
הובלת טנק צפונה?
עבדתי צפונה, כן.
יצאנו אתמול... רגע, מאחורי הקלעים של האייטם. שולח לי אחד מספר לא מזוהה לפני יום או יומיים וואטסאפ, ומספר לי שהוא בן 64, והוא במילואים כבר כמה חודשים, ועוד מוביל טנקים. מפה לשם, מתברר שהיה מ"פ שלי, והוא אלוף משנה, הוא היה מגע, איזה מגד היית? מגד 82, חטיבה 7?
מגד 82, חטיבה 7.
וממתי אתה על המוביל?
מי יש לי באוקטובר? ב-11:15 בבוקר.
בגילך?
בגילי, כן. זו חוויה שהיא מאוד מאוד מיוחדת. בסך הכל אנחנו עובדים באמת באמת בלי הפסקה, ומתרוצצים בכל הארץ. אני ממש, אנחנו שניים על המוביל, אני ודודי השותף שלי. אחד נוהג, אחד נח. ותמיד עובדים, כל הזמן, יצאנו אתמול בצהריים, ואנחנו עכשיו בדרך חזרה, ובטח נגיע אחרי הצהריים, ואז נקבל עוד פעם משימה.
אבל אתה מגד, כאילו, זה פתאום ממגד, ירדת לנהג, כאילו, אין לך חיילים.
הייתי מח"ט מילואים, הרבה שנים, ובגיל שלי כבר, אני חושב, יש כאלה שחושבים, אני חושב שכבר אין מה לתרום. אין לי מה לתרום בתור מח"ט בשריון, כי באמת הדור, הדור הוא דברים אחרים, הטנקים אחרים, תורות הלחימה הם שונות, ואני חושב שצריך לתרום, הרצון שלי היה לתרום עוד לפני המלחמה, אני בפלוגה הזאת עוד מלפני המלחמה, והרצון הוא באמת לתרום ולעשות, אז כל אחד לתרום במה שהוא יכול, ואני בחרתי להיות נהג מוביל. עכשיו אני לא, הדרגות הן לא משחקות פה שום דבר, אני נהג לכל דבר, שווה בין שווים לגמרי לגמרי.
תגיד, מה עזבת? קריירה, משפחה, חברה, כאילו, או שאתה אומר, תגיד, אולי אני פנסיונר מבסוט וזה, עכשיו אני חוזר לטנקים, כאילו זה כיף.
לא, אני לא פנסיונר, אני המנכ״ל של פרסט ישראל, זה ארגון שמעודד ילדים ובני נוער ללימודי מדעים וטכנולוגיה, זה שייך לטכניון בחיפה. יש לנו בפרויקט שלנו 25,000 ילדים. יש לי אשתי עובדת, ויש לי שלושה ילדים, ששניים מתוכם היו מגויסים. וואלה. יש לי גם נכדה.
תגיד, עידו, איזה מתק הייתי?
היית בסדר, היית בסדר.
אני מודה לך על הנדיבות, כי הייתי די גרוע, בוא.
אני לא, אני זוכר רק את השיחה שלך עם אמי פלנט, שאני חושב שריתק אותך שבת או משהו כזה, היה שם איזה עניין.
תפס אותי מטייל עם אורלי לוי בזוויתן, נדמה לי בלי ממקוף או משהו.
משהו כזה, כן. אמי הגדול, זיכרונו לברכה.
אמי הענק, הייתי חבר שלו עד יומו האחרון. ותגיד, נפל לך פעם טנק ממוביל?
לא, לא נפל טנק ממוביל. תראו, האמת
ש... אינון, אל תצחק, נפל לנו, אתה זוכר? אתה היית בגדוד 82 כשהיה לסיבוב לקצביה, פתאום שמענו בום ענק ומוביל לקח את הסיבוב מהר ואתה השאיר את הטנק בתעלה?
אני לא זוכר מקרה כזה, אבל אני יכול להגיד לכם באמת שהעבודה הזאת היא מאוד קשה, היא מאוד מורכבת. אני במקרה צירפו אותי למחלקה של אזרחים עובדי צהל, שהם אנשים מדהימים, קצת שקופים, כי לא כל כך... לא, הם לא מילואימניקים והם לא אנשי קבע, אבל הם אנשים שהם חיים מתחילת המלחמה, ממש, אנחנו חיים בתוך המסעיות, אני ישן בתוך המסעית כבר 4 חודשים. אנחנו שותפים, יש לנו מיטה קומותיים, אנחנו ישנים פה וחיים פה.
כפיות?
נשארים שבת, לא, אחד מעל השני, לא, אחד מעל השני, ויש פה מיטת קומותיים, ויש לנו מקרר, ויש לנו, אנחנו עובדים, ו... בסך הכל נשארים שבת כן ושבת לא, ועושים את זה מאוד מאוד ברצינות, וגם העבודה היא עבודה קשה. גם רצינית, אתה סוחב משקלים עצומים.
תגיד, מה אתה אומר על הדור הנוכחי של הטנקיסטים יחסית לדור שלנו?
מדהימים. תראו, המדהימים, אני חייב להגיד לכם, בכלל הצבא מדהים. אני עוזב רגע אחד, תשביעי באוקטובר, זה לא, אני גם לא רוצה לדון בזה, אין לי שום מושג, אין לי שום מוסף. הצבא מדהים. החבר'ה הצעירים הם נהדרים, הם נחושים, הם אמיצים, הם יסודיים, הם מקצועיים. אני רואה את זה במפגשים איתם, אני פוגש אותם מהשביעי באוקטובר, אני לוקח אותם לכל מקום, מחזיר אותם, הבאנו אותם לעזה, והחזרנו אותם, הורדנו אותם איפה שהם יצאו בשטחי כינוס, וקיבלנו אותם בחזרה. גם הסדירים וגם המילואים ניקים, אתה פשוט רואה צבא מדהים.
איזה כיף לשמוע את זה.
ואני אומר את זה משתי זוויות.
אתה אומר את זה כמחת טנקים בדימוס, זאת אומרת, אתה לא סתם אומר את זה.
נכון, אני אומר את זה כי אני רואה, אני מכיר את זה, אני ראיתי, אני רואה את הילדים מזווית אחרת, הם פשוט מדהימים. ויש כזאת אווירה מצוינת של רצון לתת ולתרום ולעשות. זה צבא מדהים. הלוואי וכולם היו ככה, לא אכנס לזה, אבל באמת מגיע לצבא. אני אמרתי גם, ששאלו אותי, אמרתי, אחד הדברים שהכי כואב לי זה שקצת מדי פעם כל מיני אנשים מעליבים את הצבא, נכנסים בצבא, כועסים על אסור, זה קודש הקודשים. באמת, באמת, מי שנמצא פה מתחילת המלחמה עושה עבודה שקשה לתאר, ולשמור על זה, לא צריך להציק להם, לא צריך לנו, אני חלק מזה. הרמטכ"ל הוא המפקד שלי גם כן.
תגיד, אתה לא מתעצבן קצת שאתה רואה איזה תנאים יש להם בטנקים של היום, איך הכל אוטומטי, הכל דיגיטלי, הכל לייזר, הכל, כאילו, אתה יודע, יושבים שם הייטקיסטים.
תראה, אם היית רואה עכשיו את הנעליים שלי, בסוף, כשיוצאים מהטנק, אז נכנסים לבוץ ולאבק. בסוף זה אותו דבר. אז יש שם טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, אבל החיים בטנק והחיים של החיר והחיים של כולם, בסוף זה מלחמה, ומלחמה זה אותו דבר, זה משתפר, גם כשאני הייתי מ"פ, אז נסענו עם ג'יפ אמריקאי, והיום נוסעים עם ג'יפים יותר משוכללים, ועם כל מיני מכוניות יותר משוכללות.
ברור. תגיד לסיום, עידו, אני מבין שיש מחסור גדול בנהגים, זה אחד הסיפורים המדהיגים.
אני חושב שיש מחסור בנהגים, כי עובדה, יש הרבה מאוד מילואימניקים, אגב, יש עוד קצינים,
מה, אודי אדם ומי עוד אמרנו?
אני יודע ש...
מוסה פלד ואודי אדם עושים מה שאתה עושה.
מוישה פלד מבית השיטה שהיה, הוא היה מגד 77, אני הייתי מגד 82, אנחנו גדלנו בחטיבה 7, באמת מתחילת המלחמה ביחד, יש עוד שני אלופי משנה, אחד מהקשר ואחד מהשל אישות, אני מקווה שאני לא אשכח אף אחד, ומי שנמצא זה באמת מחליפים ועושים את העבודה, כי יש מחסור בנהגים, וכשעובדים כל הזמן סביב השעון, אז אנחנו עכשיו בדרך חזרה ונקבל בטח עוד משימה, וכל מי שמשתתף בדבר הזה, אני אומר, לנו למשל במחלקה שלי יש לי מפקד רס"ר, המפקד דימה, שהוא איש מדהים, אנחנו קוראים לו, אני קורא לו המפקד, וכשהוא נותן לנו כל דבר שרוצים, ניגשים אליו, ומשחקים את המי, לא משחקים, אלא מתנהגים כמו חיילים לכל דבר.
אוקיי.
שכל מי ששותף בדבר הזה עושה עבודה נהדרת.
אלוף משנה במילואים עידו מזורסקי, מוביל טנקים, תודה רבה שדיברת איתנו.
שקוייך.
תודה לכם, תודה על
ההזדמנות. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לבני, שהוא הגיס של עמיחי שינדלר. עמיחי שינדלר, גיבור ישראל, נפגע בשתי הידיים שלו. שלום לך בני.
שלום וברכה.
מה קרה? תספר לנו.
נלך קצת אחורה. לפני 4 שנים, אביטל ועמיחי עברו לקיבוץ כרם שלום, עם עוד 10 משפחות.
פגשתי אותו. פגשתי אותו בשיקום, את עמיחי, תמשיך,
הרבה פגשו אותו, כן.
תמשיך, סליחה.
הם הגיעו לשם כי הם חיפשו מקום עם משמעות שהם יוכלו לתרום. הקיבוץ חיבק אותם, הם רוצים לראות את עם ישראל ביפה שלו, זה המקום, לא משנה הדעות שלך. הקיבוץ פשוט קיבל אותם, הם לפני 50 שנה קנו שם בית, ממש לפני כל מה שקרה.
טיימינג זה הכל בחיים.
כן, הם נכנסו לבית בשמחת תורה בשביעי לעשירי, הם הבית הראשון ליד החומה, החומה נפרצה באזור השעה 10, אחרי שמשעה 6 הם נמצאים בממד. עמיחי יצא רגע מחוץ לממד, והוא שומע אנשים מדברים בערבית בחוץ, הוא ישר רק לממד, סגר את הדלת, ואז הם שומעים את האנשים נכנסים אליהם הביתה, מתחילים לצעוק, צהל, צהל, תפתחו לנו את הדלת, הם ישר הבינו שמדובר בערבים, הוא מחזיק את הדלת בכל הכוח שלו, כי אפשר לנעול אותה, אחרי כמה דקות שהם נאבקים, עמיחי הוא לא הבן אדם הכי חזק שיש, אבל הוא נאבק בכל הכוח שלו, אחרי כמה דקות שהמחבלים לא מצליחים לפתוח את הדלת, הם מצמידים לבנת חבלה, מתרחקים, הלבנת חבלה מתפוצצת, עמיחי אף על הקיר בממד, יד אחת שלו קטועה לגמרי, יד אחרת התרסקה, חסרים לו שם אצבעות. הכל כמובן שאחותי אביטל וששת הילדים שלהם, שהגדולה היא בת 11, רואים הכל.
וואו.
באותו רגע המחבלים, הרבה ניסים היו שם. אחד מהניסים שהמחבלים טיפה התרחקו ואז חברי כיתת הכוננות נכנסו ונלחמו בהם. שתי חברי כיתת כוננות נפלו, עמיחי ויצן וידידי הרזיאל זיכרונם לברכה. קרב אירוי, היו בטוחים שעמיחי לא איתנו. אחרי כמה שעות פינו אותו במסוק לתל השומר, מורדם מונשם, בין חיים למוות. אנחנו זיהינו אותו על פי תמונה, כי הגיעו הרבה אנשים באותו יום לשם, היינו בטוחים שהוא לא איתנו.
כשאני שמעתי את זה מהביט... מצב אנוש לגמרי, הוא היה פשוט...
אני הדבר היחיד שרציתי לוודא כשאחותי התקנה אותי במהלך השבת על מה שקרה, שעמיחי קיים. אני פחדתי שחטפו אותו, שהיא לא אומרת לנו שהיא לא יודעת. היא הייתה בממד עד יום ראשון בערב, עד שפינו אותם. זה משהו לא נקלט. אני פשוט נסעתי לתל השומר, הסתובבתי חדר חדר וחיפשתי אותו. עד שבסוף באחד מהחדרי ניתוח, בדרך לא דרך, פשוט ראיתי אותו.
רגע, אז עכשיו שכחנו את ההמשך, עכשיו מה צריך?
עכשיו מה צריך?
איפה הם ראשון, עכשיו? אני מבין שהמשפחה מגייסת כסף, ידיו נקטעו, אני לא בטוח שאמרנו את זה, והוא נכון. צריך הליך מאוד מאוד מורכב ויקר של שיקום. איפה המדינה פה?
הוא הילדים, איפה המדינה? המדינה פה, אבל איך אנשים חכמים עם ניסיון מהעבר אמרו לנו, תתחילו לאסוף כסף מההתחלה, לפני שהדברים ישקחו, מתישהו זה יקרה, עוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, הדברים ישקחו והבעיות עדיין נשארו. אז המדינה, גם אם היא תשלם את הקצבה שתגיע לו בסופו של דבר אחרי הוועדות, היא לא מכסה אפילו את התנאים הבסיסיים של משפחה עם 6 ילדים. ועוד פעם, הילדים שראו את כל מה שקרה, והמשכנתה שלא הולכת לשום מקום.
משכנתה על בית בכרם שלום, כן?
כן.
זאת אומרת, הוא צריך גם לשלם על החוויה.
נכון. הם מתכוונים לחזור לשם.
כן, הוא אמר לי כשפייג, הוא אמר לי שאין שאלה.
מה המצב תפקוד הידיים כרגע?
הדבר היחיד שעניין אותו בהתחלה, זה שהוא יוכל להדליק נרות חנוכה.
כן, אני זוכר את זה.
אז זה הדבר היחיד שהם עבדו בשיקום. עכשיו לאט לאט, זה לא רק הידיים, זה גם בפנים, בשיניים. יש עוד הרבה דברים. אבל בהתחלה הרבה אנשים באו ואמרו, אנחנו רוצים לתרום, רוצים לעזור, אחותי שתהיה בריאה. היא אמרה, לא, אנחנו לא צריכים כלום, ברוך השם, הוא חי, זה הדבר הכי חשוב. לאט לאט אנשים אמרו לנו, תתחילו, זה יעלה לכם הרבה כסף. אז עמותה בשם ואהבת לאהוב ולתת, התארגנה, פתחה קמפיין, הכל הולך 100% למשפחה, ואנחנו מנסים לעזור להם שאת הנושא הכלכלי לפחות, זה לא מה שהם יצטרכו לדאוג לו.
אז אוקיי, אז בוא תספר לנו איך אפשר לעזור.
מקישים, עמיחי שינדלר תרומה בגוגל, זה התוצאה הראשונה, זה דרך אתר ג'ייגיב, ואפשר לתרום.
אוקיי.
סבבה, תעשו את זה.
עוד משהו קטן, כן. לסיום. אנחנו אומנם לא מקבלי החלטות, ואין לנו יותר מדי מה לעשות, אבל להגיד תפילה קצרה לחטופים שנמצאים במקומות לא טובים, אז ברשותכם כמה שניות.
כן.
אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאה מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשיעבוד לגאולה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן.
אמן.
שיקרה
הנה
בקרוב.
הנה אפילו אני אומר אמן.
בעזרת השם.
הנה האחדות שלנו, עם ישראל, אתם לא יודעים, הם עברו לדירה ברמת גן, עם ישראל היפה, כל החברות בארץ, פשוט רבו מי יראית להם את הבית, פשוט לא יומן, עם ישראל התגייס בהמוניו, זה באמת, זה הדבר היפה שפה.
יפה. בני, הגיס של עמיחי שינדלר, שאם אתם רוצים לעזור לו ששתי ידיו נפגעו והוא, איך נגיד, בקושי יכול להדליק נר חנוכה והוא צריך עזרה, אז אתם מוזמנים.
הוא רוצה לחבק את הילדים שלו עם הידיים.
כן. אז אתם מוזמנים לעזור בתרומה, תחפשו עמיחי שינדלר בגוגל ותגיעו למקום. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
תודה.
יום טוב, בשורות טובות.
תודה. רב סמל ראשון במילואים עזריאל דותן, שלום.
אהלן, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור.
מפיק אירועים ודפוס.
נכון.
מה זה אומר?
מה זה אומר? זה אומר שאני עובד עם המון המון בתי דפוס בארץ, ונותן מחירים מאוד טובים, ובעיקר שירות אני מקווה טוב. אנחנו גם מפיקי אירועים כמובן, ומפיק דפוס זה אומר התעסקות בכל מיתוג הדברים, חולצות, עטים, כל דבר כזה שעסקים בדרך כלל מאוד אוהבים. זהו.
אוקיי, עכשיו, כמה זמן היית במילואים?
3.5 חודשים.
מה אתה עושה במילואים?
אני ביחידה שנקראת פטן, פינוי תספוקת וניוד של חטיבת ביסלח.
מה, אתה נוסע לאמר?
לא הבנתי כלום.
כן. הייתי עד היום בגצר ביסלח, שאתם מכירים בטח.
כמרה של אורה.
עם איתמר איתם, עם התמונות של אפי? כאן. מה?
כן. של אפי?
של מוטה.
כן. ועברתי, כן, הגיל עשה את שלו, ועברנו לאמרים. כל הלכת ברגל, אנחנו צריכים לנסוע.
אוקיי.
אבל כן, היחידה הזאת היא עושה פינוי פצועים, מכניסה תספוקת של כל...
תשמע, פתחו שם אחלה מסלולים בעזה, דרכים מדהימות.
נכון, 4 נתיבים.
מדהים.
כן.
כי בהתחלה היו קופצים שם בבורות, משהו מזעזע.
כן, אין ספק שזה אחד הדברים המרשימים שנעשו שם, באמת בנו אוטוסטרדה, והיה, לנו היה כיף לנסוע על זה.
מעולה. טוב, עכשיו בא, אתה מגיע, חוזר מהמילואים, ויהיה חורבות בעסק.
כן. ניסינו לתת מענה למה שאפשר כמובן, וכן, יש הרבה דברים שצריכים להתחיל מאפס, ולבנות שוב מחדש את ה... מאגר לקוחות ואת העסק ואת האנשים שיחזרו וכן, לאט לאט.
מה אפשר לקנות אצלך נניח?
אני אומר, א', אנשים מדפיסים ומדפיסים הרבה, כמו שמשוניות, רולאפים, חולצות, מיתוגים, כל הדברים האלה, וגם אנחנו עושים הפקות אירועים, כנסים, הפקות של כל... האמת שההפקה האחרונה שלנו הייתה שלי, הייתה... ערב הוקרה לנשים של הפלוגה. במוצאי שבת האחרון עשינו ערב גדול לכל הנשות הפלוגה, אז זה היה האירוע האחרון שהפקתי.
מה קורה בערב כזה? מה הן מקבלות?
האמת שכדי נתנו להם לכל אחת קרית חימום כזאת, כתבנו לה שמשהו יחמם אותך כשאנחנו לא בבית. שזה דבר שכנראה יקרה שוב בקרוב. הגברים קיבלו פותחנים, כתוב עליהם תגיד תודה שאתה פטן ותשתה משהו. מנגל מאוד מפנק, סרט, עניינים. קיצור, היה ערב מושקע ומכובד. לאנשים שהם באמת בסוף עם כל הכבוד לנו, אני חושב שלהם מגיע הרבה יותר.
טוב. ינון, תבוא
רגע, איך אפשר לעזור?
שוב, כל עסק שרוצה, כרטיסי ביקור, דברים, הפקות דפוס, אני אומר שוב, זה מחברות, זה ספרים, זה כל עסק באמת יש לו כל כך הרבה דברים שהוא מדפיס וצריך, וכמובן שוב, אם צריך גם הפקות באירועים, לפנות אליי, אני אשמח לעזור ולתת שירות מכל הלב.
סבבה, איך רק יוצרים קשר?
כרגע לטלפון שלי זה הכי פשוט.
תן מספר.
052-870-9692.
אוקיי. עוד פעם, תן עוד פעם ליתר ביטחון.
052-870-9692.
אוקיי, וגם נשים באתר. תודה רבה לך שדיברת איתנו, רס"ר במילואים עזריאל דותן, מפיק אירועים ודפוס. שלום דורון שבתאי.
שלום ינון, שלום בן.
עובד סוציאלי.
זה שבתאי או שבתי?
סיפור ארוך, שבתאי.
אוקיי.
עובד סוציאלי, תושב שדרות, מארגני הפגנה, איזה הפגנה?
אתמול בעצם, חזרתי במילואים לפני כמה ימים, ואז שלשום הבנו שבעצם הולכים לשנות דרמטית את מה שאמרו לנו, שהולך להיות המשך המתווה פינוי לסדרות ולשאר העוטף. אני מודה שלארגן הפגנה זה מושג גדול, אתמול בגדול המסר שקיבלתי שאין מה לעשות, ושהולכים להגיד לנו שתוך 3 שבועות אנחנו צריכים לחזור הביתה. אז לקחתי את הילדה וכתבתי בטוויטר שאני יוצא להפגין לתמוך בראשי הרשויות מול משרד ראש הממשלה, ואז באו עוד חבר'ה, זה היה מאוד מאוד מרגש. אני מרגיש שכשאני אומר שארגנתי הפגנה זה קרדיט יותר גדול ממה שעשיתי בפועל.
הפגנת הבתולין שלך.
כן, ממש ככה.
מה בעצם אתה טוען? אני קראתי שרשור ארוך אבל מרתק של מה זה אומר להיות עכשיו מפונה מסדרות כשמתחילים לדבר על חזרה עם ילדים. תן לנו תקציר של זה.
תראה, שווה רגע להגיד, יש שתי סוגיות שמתווכחים עליהן, אחת רחבה יותר של תושבי העוטף בכללי. אני רק אגיד רגע למאזינים שבשפה של תושבי העוטף מחלקים את זה לפי מרחק מהגדר, מה שנקרא 0-4 ו-4-7, לפי קילומטרים שרחוקים מהגדר. יש כרגע בדקות אלה ממש מתנהלת מחלוקת של ראשי הרשויות בעוטף מול המדינה על יישובי 4-7, יישובים הרחוקים יותר, אם הם יכולים לחזור או לא יכולים לחזור. המדינה כבר הגיעה למסקנה שלפחות עד הקיץ היא לא יכולה לספק את הביטחון המתאים ליישובי 0-4, מה שנקרא צמודי גדר. למרות המסקנה הזאת החליטו שסדרות, סדרות מהווה את רוב תושבי 0-4, סדרות יישוב 0-4, חייבת לחזור. למה? להבנתי שיקול כלכלי נטו, ועל זה המחאה של תושבי סדרות. אנחנו מצפים כתושבי סדרות, קודם כל מהמדינה, לעמוד בהגדרות שהיא עצמה הגדירה. המדינה הגיעה למסקנה שלא יכולה לספק לנו ביטחון ומעטפת טיפולית שיקומית ומסגרות חינוך מתפקדות עד הקיץ. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחזור בקיץ יחד עם שאר יישובי 0-4. בעצם מה שקרה זה שפשוט החליטו באיזה יום אחד שמספרים זה לא נוח. המרחק שלי מהגדר הוא 800 מטר, ופתאום הודיעו לי שאני בעצם 7 קילומטר. זה המחאה הספציפית של סדרות. יש מחאה רחבה יותר של מה שנקרא עוטף ישראל, של הרשויות בעוטף, לזה שכל התושבים עד 7 קילומטר צריכים לקבל את האפשרות להישאר במסגרות הפינוי עד הקיץ. זה בגדול הסיפור.
שמע, אתה כותב שם, וזה ריגש אותי מאוד, על הבת שנתיים שלך, שכבר יודעת להבדיל אם זה צרור ממסקר, או השד יודע ממה, ואם באים להרוג אותנו, באים לחלץ אותך, כאילו ילדים רכים מאוד, שבעצם גדלים כמו נייבי סילס.
אני חושב שאתה נוגע בין סוגיה ממש ממש חשובה, אני ממליץ לכל מי שיש לו טוויטר, להיכנס לחשבון של יוסי אלי, כתב המשטרה של ערוץ 13, הסיוט הנאות שלו, הוא מתאר את הטראומה האישית שלו, שהוא חווה מסדרות. הוא כותב שם באמת נוגע ללב, הוא מתאר את השכונה שלי. אוקיי, זאת אומרת, נקודת המוצא צריכה להיות מה כולנו עברנו, גם הבת שלי נגב, אבל גם כל תושבי השכונה וגם אני וגם אשתי וגם כל העיר. בשביעי לאוקטובר. בגלל זה כל השיחה שאומרת, למשל טענה שאנחנו שומעים הרבה, אומרים, תראו, נכון שיש ירי, ונכון שעדיין שומעים צפורות מזכר כלומר, נכון שהבתים רועדים פיצוצים, אבל יותר טוב ממה שהיה כבר הרבה זמן. אבל מה שקרה, קרה. זאת אומרת, כולנו עברנו טראומה מאוד מאוד מורכבת, וככה שמעתי, אשתי המשילה את זה יפה, לזה שאם ילד מהגן של הבת שלי היה אלים, במשך שנים, היו אומרים לנו, תשמעו, בסדר, ויהיה טוב, יהיה רע, אז יכול להיות שהיינו מסכימים לקבל איזושהי מציאות, אבל once הוא השתגע לחלוטין והשפד את הבת שלנו בבית חולים, אנחנו כנראה לא נסכים להיות איתו. גם יגידו לנו שהוא קצת פחות אלים ממה שהיה קודם. זה התחושה שאנחנו נמצאים בה, ואני חייב להגיד שהתחושה שלנו מהשמיני באוקטובר ואילך, היא שבמקום להתעסק בשיקום ובחיים שלנו, אני משרת מילואים, סיימתי...
אתה כל הזמן הזה עשית מילואים גם.
כן, אני הגדוד שלי יצא מאז השבוע שעבר, עוד, אני עכשיו ברגילה, מביך בגיל 31 לדבר במונחים של רגילה, אבל זה המצב. ובעצם בעוד
שבוע... אז כל הזמן הזה גם אשתך והילדים לבד.
כן, כן.
ואני חייב להגיד... איפה הם גרים?
ביוטבתא.
טוב, אנחנו צריכים לסיים. אז נגיד לך בשלב הזה, תודה רבה. דורון שבתאי, עובד סוציאלי ותושב סדירות, במארגני ההפגנה של התושבים.
המחאה הזאת נמשכת איכשהו? קורה עם זה משהו?
הוא כבר לא איתנו.
הוא כבר לא איתנו.
הוא כבר לא איתנו. פרסומות. טוב, סיפור שמתפרסם עכשיו בעינון ניוז. דובר צהל דורש מרותם כהן, הזמר, להוריד מהרשת את הקליפ של השיר שלו, מי ששונא אותך ימות. בטענה שהוא גורם נזק למדינה שלמה ולכל צהל. כהן מסרב להוריד את השיר. אחרי החסות תקשיבו לשיר ולמילים שלו, בבקשה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבית 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
כולם עובדים קשה, ככה ישראל. התחלנו מביצות ולדקה גם לא חדלנו להתפלל. גדלנו לעבוד ולא לדרוש, גדלנו על מילים, פה לא מדברים עם הידיים. גידלנו פה צבא עם וחד ראש, איתכם הפתרון זה יבשה, אוויר או מהמים. מי ששונא אותך יעמוד, מי שרוצה לחקור יחיה, מי שעושה איתך טעות, אני מגיע לקצה. ולא נשכח את השבת, שכל העם יפסיק לרקוד, אתם לא תראו עוד יום של חג, רק הוא עוד לא התחיל לראות. אבק, אתם עוד תראו אבק, תמותו שנחזור. נדאג שכמו הלב גם העתיד שלכם יהיה עשן שחור. גדלנו לעבוד ולא לדרוש, גדלנו על מילים, פה לא מדברים עם הידיים. גידלנו פה צבא עם וחד ראש, איתכם הפתרון זה יבשה, אוויר או מהמים. מי ששונא אותך יעמוד, מי שרוצה לחתור יהיה, מי שעושה איתך טעות, אני מגיע לקצה. ולא נשכח את השבת, שכל העם יפסיק לרקוד, אם לא תראו עוד יום של חג, חכו עוד לא התחיל לראות.
אחלה שיר בעיניי, לא מבין מה הבעיה, מי ששונא אותך ימות, כבר אסור להגיד שמי ששונא אותנו ימות? לא הבנתי.
אני מסתייג מהשמעת שיר שדובר צהל ביקש להוריד, כי אגב, גם בגלל שאני לא מבין מה הסיפור.
אבל אתה מסתייג.
כן, כי אני חושב שדובר צהל זה בן אדם שצריך להקשיב לו.
טוב.
אני לא נטפל לצבא בוקר, צהריים וערב, ולפנות בוקר, ולילה.
כל העם יפסיק לרקוד, אתם לא תראו עוד יום של חג, וכשנחליט יפסיק לראות.
תודה לשר פלסנר, יואב כהן, בני שאולסקי, סתיו קורנס, מיכל קדוש, ראות מתיתיהו ארגון, שני רומנו.